את הברייתא במסכת סופרים. מעשה בזקינים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. יום שהתורה תורגמה ליוונית, אז כתוב על זה, זה ברייתא במסכת סופרים, פרק א', שהיום הזה היה קשה לישראל כיום שנעשה העגל, והטעם, זאת אומרת, הטעם לקושי, הטעם לעובדה שזה היה קשה כיום שנעשה העגל, זה משום שהתורה לא ניתנה, לא הייתה יכולה, התורה לא הייתה, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כתוב בחז"ל בכמה מקומות, זה כתוב במגילת תענית וגם בסידור, בסליחות לעשרה בטבת, כתוב שזה קרה בחטא בטבת. זאת אומרת, הדבר הזה, תרגום התורה ליוונית קרה עכשיו, בתאריך שאנחנו בו. תרגום התורה ליוונית קרה בחטא בטבת, וכתוב שם במגילת תענית שירד חושך לעולם בשלושה ימים, כך כתוב שם, כך כתוב במגילת תענית. אני אקריא כאן את הנוסח של הסליחות לעשרה בטבת. הסליחה הראשונה, כתוב כאן הזכירה מצוק, זה סליחה של הזכירה מצוק אשר קראני, כתוב בשלושה מכות בחודש הזה היכני. הוא ממשיך ואומר, דיאחני בשמונה בו שמאלית וימנית. אומרת כאילו, אולי נראה עוד מעט, בכל אופן מדובר פה על מכה משני צדדים. הלא שלושתן קבעתי תענית. שלושתן זה הכוונה, שלושת הימים שהם מתחילים בחטא, דהיינו חטא ט' וי' בטבת, שלושת הימים האלה, אז הם נקבעו, וכך כתוב גם במגילת תענית, שלושת הימים האלה נקבעו לתעניות. זה לא תענית ציבור כמו עשרה בטבת, שזה כתוב בנביא, זה צום העשירי. אבל מהתעניות של מגילת תענית, דהיינו התעניות המיוחדות שמתענים את זה יחידי סבולה, אז כתוב שנקבעו שלושת הימים האלה יחד, יום אחר יום כולם נקבעו להיות עם התעניות. כתוב, הלא שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. דהיינו לכתוב את הדת ביוונית, לכתוב את התורה ביוונית. הוא מסיים, על גבי חרשו חורשים העריך ומענית. כך הוא מתחיל. זאת אומרת, את שלושת הימים האלה שהם ח' ט' וי' בטבת, אז הם כולם נקבעו כימי תענית, וכאן הכוונה, חוץ מהתענית של צום העשירי, שהיא תענית מדברי קבלה, זה תענית מ... זה כתוב בנביא. זה כתוב. חוץ מזה יש דין מיוחד, עניין מיוחד, להתענות את שלושת הימים האלה, והטעם של התענית זה משום שהיום הזה חטא, אז התחילה התורה להתרגם ביוונית, והיום הזה נקבע, היום הזה ושאחריו ושלמוחרתו, שלושת הימים. השלושת הימים היו שלושה ימי חושך, שלושת ימי אפלה ירדו לעולם. שלושה ימים של אפלה ירדו לעולם. ושלושת הימים האלה כולם נקבעו לתענית. זה דבר אחד, זה חלק אחד. עכשיו, כל יום ויום מהימים האלה, יש בו גם צרה שלו. אז הוא ממשיך ואומר, הלשון כמו שכתוב במגילת תענית, כבר דיברנו על זה פה בשנים הקודמות, אבל בכל אופן, נזכיר. הלשון שכתוב במגילת תענית בסוף, ממש בסוף, זה קטע אחד לפני האחרון. אחד או שניים. ממש קרוב לסוף, במגילת תענית האחרונה, בתרה. אז כתוב שם ששלושה ימים וירדו וירד חושך לעולם. שלושה ימים, זה בגלל תרגום התורה ליוונית. בתשיעי בו גם קרה משהו בפני עצמו, חוץ משלושת הימים של ח' ט' וי', אז בתשיעי בו קרה גם משהו ולא פירשו חכמים למה. כך כתוב, זה הלשון ב, ב, במגילת תענית. ולא פירשו חכמים למה. זאת הדבר כאילו סתום, אבל בתשיעי בו קרה גם משהו שראוי להתענות עליו, אבל לא פירשו חכמים למה. והעשירי בו זה צום העשירי, שאז שמח מלך בבל, כמו שקיים עליו להלכה, שבעשירי לטבת, כמו ש... כן, פוסקים כמו אבי עקיבא, במחלוקת התנאים מתי זה צום העשירי, אז זה קיים עליו, וכך אנחנו נוהגים, שזה בעשרה לטבת, וביום שכתוב עליו, בספר יחזקאל, כתוב לך את עצם היום הזה. כך כתוב. זה היום שבו שמח מלך בבל על ירושלים והביא אותה במצור. בסליחות כתוב שה... זאת אומרת, הוא פותח, הוא מתחיל, בשמונה בו מה שקרה, זה שמלך יוון אינסני לכתוב דת ביוונית, זוהמתי בתשעה בו, בכלימה וחפר, כתוב כאן. ומה שקרה זה טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר הוא עזרא הסופר. זאת אומרת, כתוב כאן בפיוט הזה, אני רואה שזה מדרש, בכל אופן בפיוט הזה כתוב שזהו יום שנסתלק בו עזרא הסופר, וקבעו את זה ליום תענית. היום שנסתלק בו עזרא הסופר קבעו ליום תענית. ביום העשירי צובה בן בוזי החוזק, טוב לך בספר המחזה, לזיכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. כך כתוב. זאת אומרת שלמעשה אז, כן, מסתרעים על שלושת הימים האלה כאילו שתי חובות תענית. חוב אחד זה בגלל האינוס שאינס אותנו תלמי, כן, מלך יוון, מלך מצרים בכל אופן, אבל הוא היה מלך יווני במצרים, תלמי, או מלך יוון אינסני לכתוב דת יווני, וזה מסתרע, זה מתפרס על פני שלושת הימים האלה, חץ וטט ויוד. חוץ מזה, אז נעשו בימים האלה דברים פרטיים בכל יום בפני עצמו, יש לו את צרתו שלו, צרה בפני עצמה. דהיינו ביום ח', אנחנו, כן, יום ח' הוא יום שבו התחילה כתיבת תרגום התורה ליוונית, ויום ת' זה שנסתלק בו עזרא הסופר, זה כתוב כאן, ושם במגילת תענית כתוב שקרה משהו אבל לא פירשו חכמים למה. ויוד יש לו שוב צרה בפני עצמה, זה צרה, זה כבר כתוב בנביאים, שמח מלך בבל. צריך להבין קצת, העניין הוא כך, קודם כל צריך לפרש, אנחנו צריכים לפרש לעצמנו, זה פשוט לא ייתכן. אנחנו מתענים על חורבן ירושלים, מתענים בזמן שירושלים חרבה. אז אפשר להכפיל את זה, אפשר להתענות בתחילת החורבן, אפשר להתענות בסוף החורבן, מתענים ב-17 בתמוז שאז התחיל החורבן, מתענים בתשעה באב, מתענים, מתאבלים בתשעה באב שאז נגמר החורבן, מתענים בעשרה בטבת משום שאז שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. יש כאן משהו בפני עצמו, אני מבין שאפשר היה לגזור תענית אז באותה שעה, אבל היום אותה עובדה ששמח מלך בבל על ירושלים והביא אותה במצור ובמצור, איזה דבר בפני עצמו יכול להישאר כאן כסיבה לתענית עד עצם היום הזה? אנחנו הרי פה מתענים על כל ירושלים, אנחנו מתענים ירושלים כולה חרבה, הארץ כולה איננה, כל מה שהיה איננו, אין לנו את זה, אנחנו מתאבלים ומתענים על הכל. איזה טעם יש להתענות היום על אותה עובדה שהיא הייתה התחלה, שאז שמח מלך בבל על ירושלים, שמח נבוכדנצר ראשון הרמב"ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אז כתוב כאן בפירוש בדברי הרמב״ם שנגרמו להם ולנו אותם הצרות. עד שנגרמו להם ולנו אותם הצרות. זאת אומרת, מתענים על צרה שנשארה לדורות. אז אני מבין, אנחנו מבינים היטב, צרה שנשארה לדורות זה חורבן ירושלים, כן? חורבן הארץ, חורבן בכלל, כן? כל החורבנות, החורבנות שלנו. על זה אני מבין, זה דבר שנשאר, אנחנו עד היום חרבים. אבל היום להתענות על מה ששמח מלך בבל, היום להתענות על זה. למה הדבר הזה לא מתבטל? למה זה לא נכנס בכלל? למה זה לא עולה בכלל חורבן ירושלים כולה? שמח מלך בבל על ירושלים, כמו שכתוב בהמשך. ואלו הם הימים האלה, אז כתוב כאן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליהו בן אחיקם, ונחבק גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותה. כאן יש משהו מיוחד, משהו בפני עצמו, זה היה, כן. כאילו הכיבוי הסופי של מה שנקרא גחלת ישראל. והשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכד נצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצור. ואחר כך 17 בתמוז וחמישה דברים נראו בו, ותשעה באב וחמישה דברים נראו בו כידוע. אבל אנחנו היום צריכים להתענות על אותה צרה שיראה לאבותינו ולנו. הצרה שיראה לאבותינו ולנו צריכה לכלול גם את הצרה הזאת ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. איך זה נשאר כדבר בפני עצמו או כסיבה להתענות? סיבה בפני עצמה לתענית עד עצם היום הזה. זאת אומרת, מה נשאר לנו היום מהצרה הזאת המיוחדת בפני עצמה, חוץ מצרת החורבן בכלל? זה מאוד לא מובן. אנחנו חייבים להבין, יש עוד דבר מוזר מאוד, כן. דבר מוזר מאוד, הבית יוסף מביא להלכה. הבית יוסף ברכות תענית מביא להלכה שאילו היה מן האפשר, זאת אומרת אילו בחשבון החודשית, בחשבון הזמן, חשבון הלוח שלנו, כך הוא מביא בשם אבודרהם, וזה גם מובא בשם גאונים. אילו היה אפשר שעשרה בטבת ייפול בשבת, היינו מתענים בשבת. כך כתוב. דהיינו, עשרה בטבת הוא שונה מכל יתר התעניות. ושונה מיתר התעניות. כל התעניות כולם שהם נופלים בשבת וזה קורה, אז הם נתחיל ליום א'. אז אילו עשרה בטבת, אילו היה אפשר שזה לא מביא הבית יוסף בשם אבודרהם. אילו היה אפשר שזה יחול בשבת, זה לא היה נצחה. זה היה נשאר והיינו מתענים וחייבים להתענות בשבת. הטעם לזה כתוב. משום שבספר יחזקאל, ויהי דבר השם, פרק ד', ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש למור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. אז כתוב כאן שצריכים לכתוב את עצם היום הזה ואת היום, ודווקא את היום הזה. כאן המקור לצום העשירי, לדידן, כן, אנחנו קיים עלן כרבי עקיבא, שצום העשירי לדידן הוא עשירי בו, שעל זה כתוב כתוב לך את שם היום ואת עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. אז אי אפשר להתענות אלא ביום, מכיוון שחוב אנחנו חייבים להתענות ביום הזה, זה נקבע כחוב להתענות, צריכים להתענות אילו זה היה חל בשבת. זאת אומרת, יוצא מכאן, כבר אומרים את זה, כן, הדבר שגור באחרונים. כתוב כבר בכמה אחרונים. שמה שאי אפשר להתענות, זאת אומרת, מה שתענית נדחית משבת, תעניות ציבור, מה שהן נדחות משבת, זה רק מפני שאפשר לקיים את התענית גם מחר. אז אנחנו בוחרים לקיים את זה ביום אחר מאשר שבת. אבל אילו היה אי אפשר, זאת אומרת, אילו לא היה אפשר לקיים את זה רק בשבת, אז התענית הייתה, אז התענית הייתה לך, התענית הייתה לך. כמו שמצאנו ש... עוד אופנים שתעניות דוחות שבת. קיצור, אף על פי שיש צד דאורייתא בסעודת שבת, אבל כיוון שהתענית היא תענית ציבור, אז גם פה יכול היה להיות משהו כמו בתענית חלום, כבר דנים בזה האחרון. היה לתאם את הסעודה בתוספת שבת. גם זה כתוב. ולתענית אין תוספת. טוב, כל מיני, כמה אפשרויות. אבל על כל פנים הדבר הזה כתוב. זאת אומרת שיש כאן משהו בתענית הזאת שהוא בתוכן הדברים שונה מיתר התעניות. כל התעניות כולם עניינם להתענות על חורבן שקיים. הזמן שנקבע הוא לא עיקר בתענית, זה לא נקבע הזמן הזה שאז זה קרה בעת, אבל הזמן לא מחויב, זה לא עיקר, זה לא הדבר הקובע. אפשר לקיים את הדבר הזה עצמו גם מחר, מה שאין כן כאן אכתוב לך את עצם היום, את שם היום, את עצם היום הזה. היום הזה בעצמו הוא היחידי. זאת אומרת, צריכים להתענות ביום הזה בדווקא. דהיינו, קיום התענית הוא בעובדה שהתענית היא דווקא ביום הזה. קיום תענית תשעה באב הוא לא בעובדה שזה בתשעה באב, כי אפשר להתענות אותו גם בעשירית, אם זה נופל בשבת. אבל קיום התענית של עשרה בטבת מחייב, זה חייב להיות כך. מתקיימת התענית, התענית מתקיימת בזה שמתענים דווקא ביום הזה, זה חייב להיות דווקא היום הזה, זה יום התענית. להבין, צריכים להשתדל להבין את טעם הדבר ולהבין קצת מה יש, מה המיוחד של התענית הזאת, ובכלל מה הסיבה לתענית הזאת, מה טעמה של התענית הזאת. מה יש לנו היום, עוד פעם, כמו שאמרנו, מה יש לנו היום להתענות על זה ששמח מלך בבל, שמח מלך בבל? זה התחלת תהליך, זה התחלת התהליך של בקיעת העיר, שעל זה אנחנו מתענים ב-17 תמות. מה שמח מלך בבל, מה שמח מלך בבל נשאר עד היום? אז בוודאי. פירוש הדברים הוא, מתלפי ערכנו, פירוש הדברים הוא כך. שהיה בית ראשון, שהייתה ירושלים בתפארתה, זמן בית ראשון, זאת אומרת, בזמן שהגיע נבוכדנצר והוא שמח לצור על ירושלים, הביא אותה במצור ובמצור. אז בזמן בית ראשון, אז כלל ישראל היה לנו הכל. היה לנו הכל. כמובן, כבר נלקחו מאיתנו כמה דברים, היו כמה דברים שנגנזו. אבל עקרונית, זמן בית ראשון היה זמן שבו היה לכלל ישראל הכל. נבואה בשפע. השראת שכינה בבית המקדש, אורים ותומים שמשיבים ברוח הקודש, כן, גם הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כתוב בגמרא, כפליים כי יוצאי מצרים, וכולם נתרכזו בזמן שבין יציאת מצרים לבין חורבן בית ראשון, ומאז ואילך שרדו שרידים בודדים יחידים, בודדים יחידים שנשארו עוד מקודם, קצת ירמיהו, קצת, כן, קצת מלאכי, קצת חגי, זכריה, מלאכי, קצת כמה נביאים בודדים, נער יספרם, נשארו התחילת זמן בית שני, אבל זמן בית שני כולו נקרא זמן של פיסוק נבואה, זה כבר זמן שאין בו נבואה. מיום שחרב בית המקדש נקלה נבואה מן הנביאים, הכתוב בראשונים, מיום שחרב בית המקדש הראשון נקלה נבואה מן הנביאים. דהיינו, חורבן בית המקדש פירושו סילוק נבואה מהעולם. אין יותר נבואה בעולם. אין יותר גילוי שכינה בעולם. אין יותר, כביכול, בורא העולם לא מדבר יותר בעולם. לא שומעים אותו יותר. העובדה ש... כל מה שירושלים מייצגת, כל מה שיש בירושלים, כל מה שיש בירושלים פירושו גילוי שכינה, שפע נבואה, כן, שפע של חוכמת אלוקים, כל מה שהיה בירושלים, כל הטוב שבעולם, כל מה שהיה גנוז בירושלים, כל זה מאז חורבן בית ראשון נתכווץ. זאת אומרת, הדבר הזה אין לו שום אפשרות להתפשט בעולם, אין לו שום, אין לו כבר שום פריסה בעולם, זה לא מתפרס בעולם, זה כבר לא נמצא, זה נתכווץ, זה הלך עד שזה כבר לא נתפס, עד שזה לא נתפס. היום כבר לא רואים את זה בכלל, אבל תחילת תהליך הקיבוץ היה בשמח מלך בבל. אז כששמח מלך בבל, כאילו שמו של הרמב"ם, שמח מלך בבל, ככה כתוב כאן, נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. העובדה שירושלים היא במצור ובמצוק קיימת עד עצם היום הזה, זה קיים עד היום. לא מדובר פה על החורבן, חוץ מהחורבן עצמו, חורבן עצמו זאת פרשה אחת, אבל ההבאה במצור ובמצור, דהיינו הקיבוץ, הקיבוץ של כל מה שיש בירושלים במצור ובמצור, זאת אומרת הדבר הזה כבר לא יתפשט בעולם, זה כבר לא יתגלה בעולם ולא יתפשט יותר בעולם עד את קץ. גם בבית שני זה לא יתפשט, כי גם בבית שני, כמו שכתוב מפורש בגמרא, בזמן בית שני לא הייתה השראת שכינה, לא היה גילוי שכינה בבית שני כמו בבית ראשון. ירושלים עדיין במצור ובמצור. זאת אומרת, כל מה שירושלים צריכה לומר, כל מה שירושלים צריכה לבטא, אז זה נמצא במצור ובמצור. אין שום אפשרות של התרחבות. בזמן הגאולה כתוב, הרחיבי מקום הולך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוך. אבל בזמן החורבן, אז החורבן שהתחיל, אותו עניין שהתחיל, הביאה במצור ובמצור. זה שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. זאת אומרת, אותה הבאה במצור ובמצור גרמה, הביאה לעולם את המצב הזה של העובדה שאנחנו לחוצים, כלל ישראל וכל מה שיש בידינו לחוץ, לחוץ, ואין לו שום אפשרות להתפשט בעולם. אנחנו לא יכולים להתרחב, לא יכולים להתרחב בעולם, אנחנו נמצאים בתוך עצמנו בלי שום אפשרות להתרחב. זה מה שבעצם קרה מאז, וזה נשאר עד היום הזה. מאז ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, זה מה שקרה וזה מה שנשאר. אין לנו עד היום שום אפשרות לשום פריסת כנפיים, לשום שום אפשרות להתרחב, שום אפשרות לצאת מתוך התחום הצר של עצמנו. אנחנו נמצאים אך ורק בתוך עצמנו. בעוד שכל זמן שהיה בית ראשון בעולם, הדבר הזה היה גלוי לכל העמים, כן, ונהרו אליו כל הגויים. כך זה היה אז. זאת אומרת, תחילתו של בית ראשון הייתה בימי שלמה, זה כמו שידוע, כמו שכתוב במפורש בפסוקים, שאז כולם יחד באו לירושלים לראות את ירושלים, להיות בה ולקבל ממנה את כל מה שאפשר לקבל. כל טוב שבעולם, הכל היה בירושלים. שפע חוכמה, שפע ברכה, שפע דעת אלוקים, שפע נבואה, שפע יופי. כל ברכה, כל דבר נאצל, כל דבר יפה וכל דבר טוב, הכל היה בירושלים. פה היה המקום. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מאז ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, אין יותר, אין ואין יותר אפשרות להתרחב. זאת אומרת, אין שום אפשרות לצאת מתוך הדלת עמות של עצמנו. זה הפירוש הפשוט של מה שכתוב בגמרא, מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת עמות של הלכה בלבד. הפירוש של דלת אמות זה רשות יחיד, רשות יחיד, זאת הרשות שלי בלבד, כן? זהו המקום של אדם אחד, מקומו של אדם אחד. שום יציאה החוצה. להתרחב, לצאת מתוך התחום הצער שלו. זה נקרא הביאה במצור ובמצור. מיום שחרב את המקדש, וגם זה את המקדש הראשון. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. נמצא התענית כעת, התענית שהיא אותה תענית שהיא בעשרה בטבת, אותה תענית שאנחנו מתענים. היא תענית על משהו מיוחד, על צרה מיוחדת, וצרה בפני עצמה. חוץ מהעובדה שנלקח מאיתנו הכל, העובדה שנלקח מאיתנו, גם מה שנשאר בידינו, אין לו אפשרות גילוי בעולם. אין לזה אפשרות, זה לא יכול להתגלות בעולם. זה לא יכול לצאת. ירושלים, אנחנו עד היום להבין היטב, אנחנו עד היום נמצאים במצור ובמצור. מה שאנחנו, מה ששלנו, זאת אומרת, כאילו, כל מי שמנסה להוציא את דלת אמות של הלכה החוצה, אל מחוץ לדלת אמות של הלכה, אז הוא מוציא החוצה דבר אחר. הוא לא מוציא החוצה את מה שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא. אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בלבד. כל מי שפורס את זה על פני שטח שהוא מחוץ לדלת אמות, פורס שם משהו אחר. הוא לא פורס את עולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא פורס עולם כזה שהוא לא ירושלים, שהיא נמצאת במצור ובמצור. לקדוש ברוך הוא בעולמו אין אלא את דלת אמות של הלכה בלבד. רק את זה יש דלת אמות של הלכה בלבד. זה דלת אמות, וזה לעולם, לעולם, עד שלא תתקיים בנו הנבואה של הרחיבי מקום הולך, עד שלא תתקיים הנבואה הזאת, אין אפשרות. רק דלת אמות אנחנו נמצאים בתוך עצמנו. ברגע שאנחנו מתחילים לפרוס כנפיים ולצאת החוצה, אז יוצא החוצה משהו אחר. כל זמן שזה בפנים, שם נמצא, שם נמצאת ירושלים, ושם נמצא בית המקדש, ושם נמצאים אותם דלת אמות ששם נמצא בורא העולם. זה המקום שיש לו לקדוש ברוך הוא בעולמו. ברגע שזה יוצא מדלת אמות וחוצה, זה לא המקום של בורא העולם. יש כאן טעם בפני עצמו להתענות, טעם בפני עצמו להתאבל, טעם בפני עצמו, זה דבר בפני עצמו. זה דבר שהוא אבלות, זה חורבן בזכות עצמו. חוץ מכל החורבנות כולם, של כל מה שנלקח מאיתנו, אז גם הדבר הזה נשאר, גם מה שנשאר לנו, במצור ובמצור, הוא נשאר באופן כזה שאין לו אפשרויות גילוי. זה לא יכול להתפרס מחוץ לנו, אנחנו לא יכולים לפרוס. זה נמצא במצור ובמצור. כשכתוב שהדבר הזה הדבר הזה מתייחס ליום מסוים. כתוב לך את עצם היום הזה, היום שבו שמח מלך בבל. היום הזה הוא היום, הוא היום המר, הוא היום המר שהביא את הדבר הזה לעולם. נסה להבין קצת. כתוב ב חז"ל, זה כתוב בזוהר בפרשת שמות, על הפסוק ותצפנו שלושה ירחים. ותצפנו שלושה ירחים את משה רבינו. אז פשוטו של מקרא הזה, פשוט הצפינה אותה, הייתה צריכה להחביא אותו שלושה ירחים. אבל כתוב שם בתצפנו שלושה ירחים, כך כתוב בחזל, חזל דורשים את זה בדרש. בתצפנו שלושה ירחים, זה הכוונה שישנם שלושה ירחים בשנה שהם האור צפון בהם מאוד. זאת אומרת, הם חשוכים, הם מאוד מאוד חשוכים. בתצפנו, אותו אור כיתוב, אותו נתמלא כל הבית כולו אורה בזמן לידתו של משה רבנו. אז בתצפנו שלושה ירחים, זאת אומרת, אותה הערה שהיא ההערה של משה רבנו, שהיא מאירה האור, אז בתצפנו שלושה ירחים, ישנם שלושה ירחים בשנה שהם האור צפון בהם. שלושת הירחים האלה, כך כתוב בזוהר בפרשת שמות, בתצפנו שלושה ירחים הם תמוז, אב וטבת. ככה כתוב, הם שלושת הירחים האלה שבהם האור צפון בהם. אין הערה, האור לא מאיר. אלה שלושה חודשים חשוכים, כך כתוב שם במקום שהזכר בביאור הגר"א. בביאור הגר"א בספר יצירה, במקום שהספר מדבר על סדר חודשי השנה שהוא מקביל לסדר כוחות האדם, כוחות האדם דהיינו תכונות או כוחות, כן, ומנהיגים בגוף כגון ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים, חותם, פה, וכוחות הגוף כגון כוחות הילוך, דיבור, מישוש, ראייה, שמיעה. אלה כוחות הגוף: שמחה, שחוק, רוגז וכדומה. אלה כוחות הגוף. הכוחות של אדם והמנהיגים, דהיינו האיברים שמייצגים את הכוחות האלה. אז יש סדר מיוחד, כן, בספר יצירה. אז הוא מסדר את כל החודשים, את י"ב החודשים, לפי צורת אדם, כן, פה הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הוא מסדר את י"ב החודשים מקביל לצורת אדם, זאת אומרת מקביל למנהיגים, דהיינו עיניים, אוזניים, חותם, ידיים, רגליים. זה מקביל. חודש זה כנגד יד שמאל, חודש זה כנגד עין ימין וכדומה. זה כנגד כוחות הנפש, או יותר נכון כוחות הגוף: ראייה, שמיעה, דיבור, הילוך, מישוש וכדומה. אז מקבילים את החודשים לכוחות האלה, לאיברים האלה ולכוחות האלה. אז החודשים מקבילים. בנוסף, החודשים מקבילים, כיוון שהחודשים הם הצורה שבה כביכול בורא העולם מגלה את הנהגתו, זהו הסדר שכך הוא הולך לגלות את מה שהוא רוצה לגלות, זהו הסדר. אז צריך להיות שזה מקביל בשורש הגילוי. המקבילים בשורש הגילוי זה אותיות האלף בית, ואותיות האלף בית הן מחולקות לשלושה שלושה ראשים, שלוש אימות, כמו שזה נקרא בספר יצירה. זה דבר מאוד מפורסם, הראשונים מעתיקים את זה. זה מועתק גם בקוזרי, זה מועתק ב... הראשונים מפרשים את הספר, זה ספר ידוע, הראשונים מפרשים. אז אותיות האלף בית מחולקות לשלוש אימות, זאת אומרת, נקרא לזה האותיות הראשיות, שבע כפולות, אלה האותיות שמקבלות דגש, זאת אומרת הן באות ברפה ודגוש, וי"ב פשוטות. אז הי"ב פשוטות, כך כתוב שם, הי"ב פשוטות, אז אחד לאחד הם מקבילים לחודשי השנה, וזה לפי הסדר. הי"ב פשוטות הם ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' וע' צ' וק'. אלה הם הי"ב פשוטות. וכך הולך חודשי השנה מניסן ועד אדר, ניסן עד ניסן. אז הן מתחלקות לפי החודשים האלה. מה שכתוב בספר יצירה על החודש שבו אנחנו נמצאים, מה שכתוב בספר יצירה כתוב כך: אות עין באלפה בטא מקבילה, כן? יש לנו עוד שלושה חודשים עד סוף השנה, תבט שבט אדר, אז עין צדי וקוף, אלה הם שלושת החודשים האחרונים. עין מקביל לתבט, עין, והמקביל לתבט זה בתכונות רוגז ובמנהיגים בגוף, באיברים, זה הכבד. רוגז, כבד ועין, כך כתוב, אלה הם המקבילים. המזל של החודש הזה במזלות, אז החודש הזה מזלו גדי, אז כתוב על זה ברעבד בפירוש ספר יצירה, אומר שהגדי הזה מתכוון לאיש סעיר. זו אותו גדי שהוא האיש סעיר עשיו, שהחודש הזה שייך לו, והחודש הזה הוא בעצם החודש שלו. זה החודש שמזלו גדי, הוא שייך לשעירים, הוא שייך ל... כשרצו, הרב"ד מביא שם את הפסוק, שכשרצו שיעקב ייראה כמו עשיו, שיוכל להטעות ולהיראות כמו עשיו, אז את אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צווארה. אז הלבישו עליו גדיי עיזים כדי שהוא ייראה כמו עשיו. עשיו עצמו שהוא איש צעיר, אז זה חודשו, זהו החודש שלו. כבד, כתוב בגמרא בסוף מסכת ברכות שהכבד כועס, זה תפקידו של הכבד. הכבד הוא כועס, זאת אומרת הכוח שהכבד מייצג, צורת הביטוי, כן, שהכבד שולט בגוף, שהכבד מנהיג את האדם, הכבד כועס. בגמרא כתוב שכבד כולי דמה, הכבד כולו דם, כך אומרת הגמרא, ידוע, מאוד ידוע. כתוב אפילו בגמרא שכל מה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, אז הוא התיר לנו כנגדו דוגמתו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא מנע מאיתנו שום טעם בעולם, הוא נתן לנו את הטעם בצורת היתר. זאת אומרת שלא יאמר אדם שחסר לו משהו בגלל שהוא שומר את התורה והמצוות. הטעם של אותו דבר ניתן בצורת היתר. אז כתוב בגמרא הטעם של דם ניתן בכבד, אשר לנו דם והתיר לנו כבד. זאת אומרת הכבד, כמו שכתוב בשם הגמרא, כולי דמה, כך אומרת הגמרא, הכבד כולו דם. הדם הרי ידוע מה שהוא עושה, כן, הדם, אותו איש, אותו אדמוני ביצא הראשון, אדמוני, אותו איש דמי. אז האדם הזה, אם יש איזה עבר שהוא בגוף, שהוא מקביל אליו, שהוא משייך אליו, וזה גם כתוב מפורש בחזר, אז זה הכבד, כבד כועס, הכבד כולו דם. טוב שם ברעבה שעירים, כך הוא אומר, מזל גדי של חודש לזה, שעירים ירקדו שם, כך הוא אומר, שעירים ירקדו שם, ואת אורות גדיי העיזים, על מזל גדי, ואת אורות גדיי העיזים, כך הוא אומר, הלבישה על ידיו ועל חלקת צווארה. ללמדנו שהחודש הזה שייך לאותו איש צעיר, זה חודשו, זה חודש שלו. הגרא בפירוש ספר יצירה באותו מקום אומר, כך הוא אומר, לכן החודש הזה הוא חודש של רוגז, זה חודש שהוא מבטא רוגז, רוגז, כבד כועס מתגלה בו, והרוגז מתגלה בו. אז אומר הגרא, הוא לא מצטט, אבל הוא מתכוון הרי לחזר שהזכרנו מקודם, הוא אומר שהוא החודש הקשה משלושת החודשים הקשים בשנה, כך הוא אומר. זה החודש היותר קשה, הוא יותר קשה מאב ותמוד, החודש היותר קשה משלושת החודשים הקשים בשנה. הוא מתכוון לדברי חז"ל של ותצפנו שלושה ירחים, והוא אומר שהיותר קשה זה החודש הזה. לכן החודש הזה הוא חודש של רוגז, רוגז זה חודש קשה. גם בשידור כתוב כך, גם באותה סליחה, באותה סליחה בהמשך, ירח טבת, כך מסיים, ככה מסתיימת הסליחה הזאת, ירח טבת מאוד לקיתי בו. מדבר על החודש כולו, ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו. הוא ממשיך, שררתי, תשעתי, יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבוא. זה הלשון, ככה. זה חטוף. בכל אופן, הוא אומר, אותו פייטן, אומר, הדבר הזה, מה שקרה, מה שאנחנו מתאבלים בטבת, אז אנחנו מתאבלים על... כן. זה דבר ששייך לירח טבת כולו. ירח טבת, כך הוא אומר, מאוד לקיתי בו. זה לא נאמר בסליחות על שום חודש אחר. זה לא נאמר על הירח כולו. ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו, כל הירח כולו לא טוב לנו. מאוד לקיתי בו. מה קרה בעצם בירח טבת? אם אנחנו נלך לבדוק מה קרה בירח טבת, אז מה שקרה בעצם זה, אנסו אותנו לכתוב, לתרגם את התורה ליוונית, נפטר, נסתלק עזרא הסופר, כמו שכתוב, קם קודם. ושמח מלך בבל והביא את ירושלים במצור ובמצור. זה עושה את ירח טבת כולו לגרוע כל כך, לנורא כל כך. נורא, כל כך נורא. הקשה שבין שלושת הירחים הקשים, אך בקיצור, החודש הגרוע ביותר בשנה. החודש הנורא ביותר בשנה, כמו שכתוב בחזר, החודש הנורא ביותר בשנה זה חודש טבת. מה יקולה היי? מה קרה בחודש הזה? זהו החודש של הרוגז. זאת אומרת, כל אחד יודע שבעוד ששמחה מרחיבה, אז רוגז מקווץ. כעס, רוגז, זה קיבוץ. קצף, קצף. הזכרנו פה הרבה פעמים, כל השורשים של קוף וצד הם כולם שורשים של קצוות, כן? שהדבר מגיע מאוד לקצף, מאוד מהר הדבר מגיע לקצף. כשאדם קוצף, קצר מאוד לאורך כל האלף בכל מקום שתמצאו קוף צדיק, יש קוף וצדיק שהוא הבסיס של השורש, אז זה הכל קיצור, 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 קצבה, או קצה, הכל, או קצוץ, או קצוף, או אפילו קצת, הכל, כן, הכל קיבוץ, הכל צמצום, הכל נמצא, הדבר נמצא עצור, מקובץ, בלי התרחבות, בלי שום התפשטות, בלי שום אפשרות להתפשט. זה מה שקרה בחודש הזה. זה היינו, אותו רוגז התבטא ושמח מלך בבל והביא את ירושלים במצור ובמצור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים תחת רוגז, אנחנו נמצאים במצב של אי אפשר לצאת, אי אפשר להתגלות, אי אפשר לא... אנחנו לא יכולים לצאת החוץ. הגרוע ביותר, תמיד, הגרוע ביותר זה מצב קבוע של קיבוץ, של קיטום. קיבוץ, היות לחוץ, היות מקובץ, היות מצומצם, כן, נתון, נמצא בתוך עצמו בלי אפשרות להתרחב. כאן נמצא שורש לכל רע, כאן נמצא שורש לכל... כל מה שקרה אחר כך בא כתוצאה וכתולדם, אבל כאן נמצא השורש. גם גוף הדעובדה הרי זה ככה, שמח מלך בבל על ירושלים והביא אותה למצור ובמצור. אותו שמח מלך בבל הייתה התחלה שכל החורבנות שקרו אחר כך ממנה הם נבעו. בתוכן הדברים, אז אותה שמיכה ששמח מלך בבל והביא את ירושלים, העובדה שירושלים במצור ובמצור, מקובצת בתוך עצמה, מצומצמת, בלי אפשרות להתרחב ולהתגלות, בלי אפשרות לצאת, העובדה הזאת מאפשרת שעל פני השטח, דהיינו בעולם, באוף, בצד הגלוי של העולם, אז אפשר לחסל את ירושלים בכלל. אותה שמיכה ששמח מלך בבל על ירושלים והביא אותה במצור ובמצור, היא הייתה הסיבה לכל החורבנות שבאו אחר. זהו הגרוע ביותר מכל שלושת החודשים הגרועים של השנה. כל החודשים הקשים של השנה שורשם פה, באותו רוגז, באותו שמח מלך בבל. אין אפשרות, זאת אומרת, העולם לא נותן, העולם לא, אין אפשרות בעולם לגלות את התוך, את הפנים, את מה שיש בתוך ירושלים. בירושלים אין פה בעולם, אין לה אפשרות להתגלות בעולם, היא נמצאת במצור ובמצור. תופסות את כל החלל. הם, כל המערכות האלה, כל המערכות המתנגדות בירושלים, תופסות וממלאות את כל החלל. החלל כולו מלא מהם, מלא אותם. למדנו אם כן שכאן נמצא שורש קורבן. כאן בחודש הזה, היינו מה שקרה פה, אז פה קרה השורש לכל, זה מה שאפשר את כל החורבנות שקרו לה. אם אנחנו היינו יכולים לתפוס או כאילו להתרחב, להתפשט, להתרחב בחלל, ודאי שכל יתר הדברים היו מתקפצים מפנינו. אבל בזמן שירושלים, להבין, כשירושלים נמצאת במצור ובמצור, אז כל מה שמתנגד לירושלים במקביל לזה מתרחב, מתפשט, מתגלה יותר ויותר, וירושלים מתכווצת והולך. עדיין מתכווצת והולך, עדיין מה שמתגלה בעולם, מה שמתפשט בעולם, מה שמתפרס בעולם, אז זה כל המונה של רום. הזכרנו פה כבר את הגמרא לסוף מסכת מכות. כתוב בגמרא שרבי עקיבא וזקנים היו מהלכים בדרך ושמעו את כל המונה של רום ממרחק 120 מיל. זה מרחק עצום, מרחק עצום, באמת מרחק רע. והתחילו הם בוכים רבי עקיבא משחק, כתוב בגמרא. הסיבה שהם בכו, רבי עקיבא שאל אותם, מפני מה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, הללו עובדי עבודה זרה, עם עוד כמה תיאורים, אבל בכל אופן העיקר עובדי עבודה זרה הללו. אז הם מתרחבים ומתפשטים על פני כל העולם כולו. זה כל המונה של רומי שממלא את כל חלל העולם. בזה הם תפסו את החורבן. ואנחנו בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. הם ראו, הם שברו את החורבן, הם תפסו את החורבן בעובדה שכל המונה של רומי מתפשט על פני כל העולם כולו. זה החורבן. ירושלים חרבה, זאת אומרת ירושלים מקובצת, מקובצת, היא במצור ובמצוק, היא לא יכולה להתרחב. זה מאפשר שכל המונה של רומי יכול להתפשט בעולם. דהיינו, כל המונה של רומי שהוא מתפשט בעולם זה ביטוי לחורבן. כאן מתבטא החורבן. אז התחילו הם בוכים ששמעו את כל המונה של רומי. אמר להם רבי עקיבא, לכך אני משחק, אם לא עוברי רצונו כאן, זאת אומרת אם כזה כוח עצום יש לעוברי רצונו להתפשט בעולם, אז לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. כך ענה להם רבי עקיבא. זה המעשה הראשון, והמעשה שאחריו ידוע כמו שכתוב בגמרא. מעשה שאחרה זה שהם ראו את השואל שיוצא מבית קודשי הקודש, ואותו דבר חזר על עצמו באופן אחר. העובדה שכל המונה של רומי ממלא את חלל העולם, ממלא את חלל העולם, וכביכול דבר השם מירושלים הוא במצור ובמצות, הוא לא יכול להתגלות בעולם, הוא לא יכול להתפשט בעולם, אין לו שום אפשרות להתבטא, הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול להתבטא, הוא לא יכול לומר, הוא לא יכול לדבר, אין מי שישמע אותו, אין מי שישמע אותו, רק מי שנכנס לתוך דלת אמות של הלכה, שם הוא מטה את האוזן, שם הוא ישמע את דבר השם מירושלים. אבל בעולם אין שום אפשרות בעולם לבטא את הדיבור הזה. הדיבור הזה אין לו ביטוי בעולם, אין לו ביטוי בעולם, אין לו גילוי בעולם, הוא לא יכול להתבטא, הוא לא יכול לצאת החוצה. ננסה להבין שני דברים היו הסיבות לזה. אז ניקח את מה שכתוב במגילת תענית. שני דברים היו הסיבות לזה. הסיבה הראשונה זה העובדה שמלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, לכתוב את התורה ביוונית. העובדה שהתורה נכתבה ביוונית היא הייתה סיבה שדבר השם לא יכול להישמע בעולם. הנה, כמו שראינו במסכת סופרים, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. מהי כולהי? למה? שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. התורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. דהיינו, דבר השם, אין לך עוד מציאות שדבר השם בא במצור ובמצור, כמו תרגום התורה ליוונית. אותו דבר השם מירושלים, אותו דבר השם שצריך להתגלות בו. מי שמקבץ אותו, מי שלא נותן לו פתחון פה, מי שמדבר בשמו ולא נותן לו פתחון פה, מי שכל הגילוי בעולם, כל מה שמתגלה בעולם ממנו, זה לא דיבורו שלו, זה לא הדיבור שלו. התורה לא מתרגמת, היא לא מתרגמת ליוונית. היוונית אומרת משהו אחר. כשהתורה נאמרת בשפה הזאת, אז נאמר פה משהו אחר. ודבר השם מירושלים נמצא במצור ובמצור, הוא לא יכול להתבטא. היה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. להבין כמה משפטים. המקביל יום שנעשה העגל לתרגום התורה ליוונית, משום שמיום שנעשה העגל ועד שהתכפר חטא העגל לגמרי, אז יש לנו חלילה, בר מינה, יש לנו אלטרנטיבות למשה רבינו. יש עוד מנהיג בכלל זאת. ישנו משה, וכמו שכתוב בחז"ל, התפשטותו של משה נמצאת בכל דור ודור. כן? כל מי שעומד במקומו זה משה בתולדותיו, ובמקביל ישנם העגל בתולדותיו. אז אותו זמן שהתורה נתרגמה ליוונית, אז יש עוד ביטוי בר מינן, רחמנא ליצלן, יש עוד כאילו עוד צורת הגדה של תורה. אותו דבר השם שאין לו אפשרות של ביטוי כלפי חוץ, הכלפי חוץ שייך לתרגום, ומה שנאמר כלפי חוץ זה לא דבר השם. התורה לא ניתנה להתרגם כל זאת. היה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה העד. תרגום התורה ליוונית מקביל
מקביל במדויק לחטא העגל. חטא העגל העמיד מישהו במקום משה האיש, שלא ידענו מה היה לו, אז הוא העמיד מישהו במקומו. בא משה רבנו ושרף את העגל, אבל כל זמן שהעגל, חטא העגל לא נתקטר, זאת אומרת שהוא עוד קיים, הוא עוד נמצא. כלל ישראל עדיין רוקד סביב עגל. כמובן, העגלים הם הרבה. משה רבינו הוא תמיד אחד, והעגלים הם הרבה. הסימן המובהק להבחין, שוב, רק כמה משפטים. הסימן המובהק להבחין בין משה רבינו ובין עגל, כן, היום צריך סימנים להבחין. צריכים סימנים. הסימן המובהק להבחין, זה מי שמגמת פניו זה דלת אמות, זה היינו דבר השם, התורה שלא ניתנת להתרגם כל צורכה, או מי שמתעסק רק בכלפי חוץ. זה המצב. אלו העובדות בכל זאת. היה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. מדוע? מפני שהתורה לא ניתנת להתרגם כל צורכה. התורה לא ניתנת, להתרגם כל צורכה, ולא, זה לא מתאפשר. אין אפשרות כזאת. התורה לא מתרגמת כל סוף. אז מי ששם את עצמו רק על התרגומים, זאת אומרת רק על, על חלון הראווה, על, על, על הכלפי חוץ של התורה, איך להוציא את זה החוץ, אז הוא קשה לישראל כיום שנעשה העגל כמובן. ומי שמתעסק בתורה בעצמה, בתורה בעצמה, בדלת אמות שלנו, בלי תרגומים, אז הוא שייך לחלק הזה, כמובן. הדברים ברורים. זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון שהוא בעצם תולדה של דבר מאוחר יותר. זאת אומרת, זה קרה קודם, אבל בסדר הימים הוא מאוחר יותר. זה הדבר הראשון. הדבר הראשון של הבאת ירושלים במצור ובמצור. הבאת ירושלים באופן שהיא לא יכולה להתבטא, לא יכולה להוציא את עצמה, לא יכולה לומר את עצמה. דבר השם מירושלים אין לו ביטוי. אין לו ביטוי, הוא לא מתבטא. הוא יכול להתבטא. הוא מתבטא, אם הוא מתבטא אז זה בלשון תרגום. ולשון תרגום זאת לא לשונו, אין התורה יכולה להתרגם כל זאת. זאת לא תורה טהורה.
אני
זה כבר הזכרנו את זה פה פעם. מובא ומפרשים על מגילת תענית בשם קדמון, גדול קדמון, שהוא חישב ומצא שמה שחזל אומרים שם באותה מגילת תענית, מגילת תענית בצרה, כתוב שם שבתשיעי בו לא תרשו חכמים למה. דהיינו, כאילו נתנו לנו יום תענית ולא תרשו לנו סיבה. אז מובא במפרשים בשם גדול קדמו, שהוא חישב ומצא שבתשיעי בטבת זה יום הולדתו של אותו איש. בתאריך שלנו זה די מובן, כן, למה לא פירשו חכמים למה? לא אמרו, לא גילו. בכל אופן, סיבה מוצדקת לקבוע את היום הזה ליום מר, יום תענית. יום מר, יום רע. דיברנו קודם על כל המונה של רומי שממלא את חלל העולם. זאת אחריותו של אותו איש. הוא היה זה שהוא ה... הוא נעשה השופר לכל, הוא בעצם כל המונה של רומי ממלא, אם יש כל המונה של רומי שממלא את חלל העולם זה הוא, אותו אחד. זאת אומרת יש כאן משהו שמייצג את החורבן, זה כל המונה של רומי. שורש הדברים, תרגום התורה ליוונית הביא את התורה במצור ובמצור, שם את התורה בתוך בית סוהר, בתוך סד, במצור ובמצור. זה דבר השם מירושלים שהוא בא במצור ובמצור. זה אפשר שמה שיוכל להתפשט בעולם זה כל המונה של רום. כל המונה של רום שמתפשט בעולם זה קולו של אותו איש מחשמו וזכור. שוב, שורש הדברים הוא בצום העשירי, כתוב לך את עצם היום הזה. זה היום שבו שמח מלך בבל, זהו היום שנקבע כיום מר, כיום רע, כיום קבוע, יום מיועד, יום מועד לפורענות. זהו היום כאילו שהוא נושא בתוכו, כן? בחודש העשירי, ביום העשירי, היום הזה נושא בתוכו את התמצית של ה... של שורש הרע שנמצא בחודש הזה, שהוא הגרוע הקשה מכל שלושת החודשים הקשים, כלשון הגרם, הקשה מכל שלושת החודשים הקשים. זהו החודש שהוא שייך בעצם לעשיו, זה החודש שמזלו בדי, הוא שייך בעצם לעשיו. זה החודש שמה ששולט בו זה הרוגז, הכבד הכועס, הרוגז, האיש האדמוני, אדם. זה עניינו של החודש, והתמצית נמצא בצום העשירי. האופן שהדבר הזה עצמו התגלה, אותו שמח מלך בבל והביא את ירושלים במצור ובמצור, אז יש לזה שני ביטויים. קודם כל המצור והמצור שהתורה בא על ידי שהיא תורגמה, התורה תורגמה. דהיינו, כל מי שרוצה לומר דבר תורה אז זה עובר דרך התרגומים. כלומר, מה שיוצא החוצה זה לא דבר תורה. דבר תורה נשאר בפנים, הוא נשאר במצור ובמצור, הוא לא יכול לצאת החוצה. זה פירוש היות במצור ובמצור, היות בבית סוהר, אי אפשר לצאת החוצה, הוא לא יכול להשתחרר. אין לו שום אפשרות להוציא את עצמו, לא יכול להתבטא, לא יכול לצאת. במצור ובמצור, דבר השם במצור ובמצור, זה מאפשר שכל המונה של רומי יוכל להתפשט בכל העולם כולו. אנחנו מדברים תמיד, וגם היום זה ברור, מדברים תמיד לעשיו נאמר על חרבך תשבי. יש כאן קושי שגם הזכירו לי את זה גם כמה מהחברים, שצריך לבאר את הדבר הזה, ננסה לבאר את זה היום קצת. לעשיו נאמר על חרבך תשבי, על חרבך תחיה פירושו על כוח ההרג, זאת אומרת כוח ההרג, כוח ההרג, כוח הקציצה, כוח החיתוך, על חרבך תחיה. רוצה, רוצה. איך זה מצטרף לזה שהמלכות הרביעית שהיא שייכת אליו, מלכות אדום, עצם עניינה של המלכות, כאילו עצם עניינה של המלכות זה כאילו ניסה על כתפי דת. זאת דת, מה שנקרא היום מלכות אדום, אז זה מיוצר על ידי הדת. אותו דת של אותו איש שנולד בצערנו בתשיעי בטבת, כמו שהזכרנו, אנחנו מתענים על זה, כן? מתענים על עובדת לידתו. אנחנו מתענים על עובדת לידתו ומתפללים ש... כן. אנחנו מתפללים שתכין מטבע מצער המנבא. אבל הצער המנבא הוא מנבא את כל המונה של רומי שהוא ממלא את חלל העולם. ממלא, ממלא, אי אפשר, אין איפה להתחבא.
אבל אותו קול, אותו קול המונה של רומי שממלא את חלל העולם, אז הוא בעצם קול של איזושהי דת, של איזו אמונה, של איזה קשר, איזה רוממות כל בגרונה. וזה בעצם מה שכתוב בספר, כן, בחרב פיפיות יש. אבל בכל אופן, צריך להבין, יש כאן איזה דת, הם נושאים איזה דגל של דת, איזה קשר כביכול למעלה, רחמנא ליצלן. מה שקשה, מה שאנחנו צריכים להבין, זה איפה החרב נמצאת בעצמה של הדת הזאת. הדת לא מזכירה חרב. לא שהיא לא מזכירה חרב. להפך. מה שידוע. רוממות כל בגרונה. החרב טיפיות זה הידיים ידי סב, זה כן. בכל אופן, איפה החרב נמצאת בעצמה של המלכות הזאת? בעצמה של המלכות זאת מלכות שהיא ניסית הכל, כל המונה של רומי שממלא את חלל העולם, זה לא שום דבר אחר, רק כן? אותה רומי, אותה איטליה של יוון, כמו שכתוב בחזן. פה מדובר על אותה דת שהיא מלכות אדום, כמו שידעו. איפה החרבך בדת הזאת? לא תרפפס את זה רחוק כמובן, אבל אני מתכוון עקרונית. עקרונית, בדת עצמה, הרי הדת היא זאת שהיא, הדת היא כל המונה של רומי שממלא את חלל העולם. יש כאן דבר נורא. ננסה להבין, ננסה באמת להבין את הדברים. אחד הפליאות הנוראות שישנם בעולם זה איך טירוף דעת, שקל, משהו שהוא קרוב לטמטום, מחזיק מעמד 2000 שנה. 2000 שנה זה הרבה זמן. 2000 שנה זה באמת הרבה זמן, וזה עובר דרך המוני אנשים, ומהם חכמים מחוכמים. ודבר שהוא טמטום פשוט, זה טמטום, זה דבר שהוא על דרגה, על גבול של אינפנטילי, מחזיק מעמד, שורד 2000 שנה, שטות כזאת יכולה להחזיק מעמד? דבר הבל, עם כל מיני הסתפחויות, איך ומה וזה, מיני פטפוקים, פטפוטי הבל שזה, אתה פשוט לא תופסת, איך אנשים חכמים יכולים להתעסק בזה? אנשים חכמים באמת, אנשים באמת חכמים, יש חוכמה באדום. בפסוק כתוב, עברתי חכמים מאדום ותבונה מהריסה. חכמים מאדום כביכול בורא העולם יד. התבונה תאותובד מהריסה, שם היא נמצא. איך זה הולך ביחד? איך הדבר הזה? איך זה מתחרס, איך הדבר הזה? איך זה שייך? אז נראה לפי הסדר. במקום אחד בספר נצח ישראל, אז המהר"ל מסביר באריכות, בהרחבה. פרק ט"ז. המהר"ל מסביר בהרחבה את ההבדל שבין בין מה שיעקב ירש מהאדם הראשון ובין מה שעשיו ירש מהאדם הראשון. בפסוק כתוב שילבישה את עשיו, את בגדי עשיו בנה הגדול החמודו אשר עמה בבית, אז אומרים על חז"ל שהוא ירש את זה מהאדם הראשון. עשיו ירש את הבגדים מהאדם הראשון.
מה ירש יעקב מהאדם הראשון? אז מסביר המהר"ל, יעקב ירש מהאדם הראשון את מעלת הצלם, ועשיו ירש מהאדם הראשון את מעלת הבגדים. פירוש, מעלת הצלם היא עצמו של אדם, האדם עצמו, זאת אומרת מעלה שהיא האדם עצמו. מעלת הבגדים זה מין כבוד חיצוני שהאדם לובש אותו על עצמו ופושט אותו באיזה סוף, מין צורה של מין תפיסה של כבוד. בצלם אלוקים עשה את האדם, אז כאן נמצא תפיסה של כבוד שהיא מצטרפת לעצמו של אדם, זהו האדם עצמו. זאת מעלת הצלם שאותה ירש יעקב. אבל ישנה עוד מעלה, מנהי מכבדותה, זאת אומרת אפשרות להתפאר בבגדים ולהיראות חשוב יותר ממה שהוא באמת. זה מה שנקרא, זאת המעלה הזאת יש לאדם שהוא יכול להתלבש. יש אפשרות שהאדם ילבש בגדים והבגדים ייתנו לו איזשהו כבוד, אבל הכבוד הזה לא יצטרף אליו בעצמו. הכבוד הזה תהיה מעלה שמתלבשת עליו, הוא יכול לפשוט אותה ממנו בכל עת ובכל שעה. זאת אומרת מעלה שהיא נפרדת, נבדלת ממנו, ולא מעלת עצמו. אלו שתי מעלות נפרדות, שתי מעלות נפרדות. את זו ירש יעקב, ולהבדיל אלפי הבדלות, את זו ירש עשיו. את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, שהוא ירש אותם מאדם הראשון. אז הירושה מאדם הראשון שירש עשיו הייתה ירושה של אפשרות להתלבש בגדים שהם מעבר לדרגתו. זאת אומרת, יכול האפשרות להיראות לא מה שהוא בעצם, אלא איך שהוא רוצה להיראות. צורת כבוד מיוחדת. האדם הוא היחידי בעולם שלובש בגדים. כביכול בורא העולם, נאמרו עליו בגדים. והאדם, האדם הוא הצורה היחידה בעולם שלובשת בגדים. בעולם אין לובשי בגדים. אם יש איש לבוש הבדים למעלה, אז משהו מיוחד. אז גם שם הוא נקרא איש, זאת מעלה של איש, זאת מעלת אדם, זה מצטרף לצורת אדם. אבל על כל פנים, אין לבישת בגדים, זה דבר ששייך, זה דבר שהוא אנושי, זה דבר ששייך לאדם, זה דבר ששייך לצורת אדם. אין לבישת בגדים, כל בעלי החיים לובשים בגדים, זה אין דיני לבוש, אין דבר, אין גדר של לבישת בגדים. אצל אדם, אדם יכול להתלבש בבגדים, והבגדים הם בגדי כבוד. מנה מכבדים אותה, בגדים מכבדים את האדם, עושים אותו נכבד יותר. הוא יכול ללבוש בגדים ולהיראות נכבד יותר, אבל זאת לא מעלת עצם, זאת מעלה מתלבשת ומעלה מתפשטת, זאת מעלה שאפשר ללבוש אותה ולפשוט אותה. זאת חזות מסוימת, זהו אופן של התגלות כלפי חוץ, אבל זאת לא מעלת עצם. מעלת עצם זה יעקב שירש את מעלת הצלם מאדם הראשון. את מעלת הצלם הוא ירש מאדם הראשון. עשיו ירש את בגדי עשיו בנה הגדול, בנה החמודות אשר עימה בבית. אלו שתי הירושות. אני לא רוצה להאריך בדברים שהם לא שייכים לנו, זה לא ענייננו שלנו. החידוש בדת הזאת זה החידוש הנורא, החידוש הנורא שהעולם כבר מקבל את זה 2000 שנה. החידוש הנורא זה דת של בגדים, דת שיכולה לבוש, דת שאין בה שום עניין אף, אלא שיכולה לבוש, מתלבשים בה ופושטים אותה. הדבר העמוק ביותר שיש לאדם, הדבר העמוק הפנימי ביותר שיש לאדם, זה כביכול
עמידה לפניו יתברך. אמרנו, הזכרנו הרבה פעמים, אני ישנה ולבי ער. אנחנו כביכול קוראים לקדוש ברוך הוא אני. תפיסת עצמנו העמוקה ביותר היא שמו יתברך, אני. הלל הזקן אמר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן הכל, הוא התקדם כלפי מעלה. אני, אני, אני ישנה וליבי ער, אפילו עמוק יותר מאני, עוד יותר. בזמן שאני ישנה, אז יש משהו עמוק, בפנים בפנים, שהוא יותר אני מאני, אפילו. הוא ער, וזה כביכול הקדוש ברוך הוא דיבם של ישראל. ליבי ער. זאת העמידה לפני השם, וזה זה מה שנקרא דת. זה מה שנקרא דת. זה יחס כביכול כלפי מעל. כשבא מישהו עם חרב ומחריט את הלבוש מן העצם, פרט שם את הלבוש כדבר לחוץ ואת העצם כדבר לחוץ, אז במצב כזה אז אפשר להתלבש בלבוש של חליל. אפשר להתלבש בכל לבוש שהוא, אבל לפשוט אותו, זה הנורא שבדבר. זה כל המונה של רומי שהוא ממלא את חלל העולם. אותו קול אמיתי, אותו קול שהוא כביכול דבר השם, אותו דבר השם שיוצא מירושלים, דבר השם מירושלים, הוא נמצא במצור ובמצור, אין לו ביטוי בעולם. הביטוי בעולם יש לכל מיני קולות, כל מיני קולות שהם כל עניינם הוא החוצה, החוצה, בחוץ, כלפי חוץ. דבר שיש לו מעלת עצם, אין לו שום ביטוי בעולם. אין היום, בדקו ותמצאו, אין היום שום ביטוי בעולם אך ורק למעלת לבוש. מעלת עצם, אז היא נמצאת רק בתוך דל אדמה. ברגע שזה יוצא החוצה, אז זה רק לבוש. העצם עצמו אין לו דיבור, אין לו ביטוי, הוא ברצור ומצור. אחד מהקדמונים מאיר הערה נפלאה. נהי כתוב בגמרא, אמר רבי יהושע, הרואה תת בחלומו, מי שרואה בחלום את האות תת, סימן יפה לו. שואלת הגמרא, מה איתם? אילי מה משום לכתיב טוב, טוב כותבים בתת. אז אומרת הגמרא, אימה ותיעתי תיה במתעתי השמד חלילה, שם המון תתים וזה רע מאוד. זה רע, זה רע מכל רע. ואימא טבעו בארץ שעריה, אלא הולילו פתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד ויר אלוקים את האור לא כתיסת, ויר אלוקים את האור כי טוב. זאת אומרת, הפעם הראשונה ככה כתוב, והדבר הזה ידוע מאוד, עצם הדבר ידוע בשם כמה וכמה מגדולי הקדמונים, גם בשם הגר"א. הפעם הראשונה שהאות הזאת כתובה בתורה, הפעם הראשונה, אז שם צריכים לחפש את שורשה של אותה תיבה או של אותה אות. אם מצאנו שאות ת' כתובה בפעם הראשונה בתורה בטוב, בטוב, אז האות ת' היא אות של טוב. זה כתוב, זה הגמרא אומר. התורה פתחה, התורה אמרה את זה בפעם הראשונה, טוב. אם כך, אז בחודש הזה, החודש הזה שהוא נברא באות עין,
אז אם אנחנו נחפש איפה האות עין ראשונה בתורה, אז זה בחושך על פני תהום. זאת אומרת, העין היא באה לפשט את החושך, להרחיב את החושך. העין הזאת בפעם הראשונה שהיא כתובה בתורה, אז היא באה כדי החושך על פני תהום, זאת אומרת הפריסה של החושך, ההתפשטות של החושך על, כן? אז העין, הביטוי הראשון שלה, הפעם הראשונה שהיא באה לתורה, זה לומר התפשטות של חושך. אז אם התת היא טוב, מתת טוב, אז כמובן, אז עין לא טוב. מוכן, מועד כאילו, השתנו עליי מאוד סדרי נתיבות, כמו שכתוב בשליחה. ירח טבת מאוד לקיתי בו, השתנו עליי מאוד סדרי נתיבות. מה שקרה כאן זה החודש הזה הוא השורש לחושך על פני תהום, זאת אומרת החושך שמתפשט על פני הארץ, חושך שמחשיך. תרגמו את התורה ליוונית וירד חושך לעולם, כך כתוב שם במגילת תענית, ירדה חשיכה לעולם לשלושה ימים, זאת אומרת העולם כולו חשך לשלושה ימים, התפשט חושך על פני תהום. זה מה שקרה. נוסף לזה, אז גם זאת הצרה, זאת הצרה שהיא, אם זה יתאפשר ברגע שהחושך יתפשט על פני העולם, כשהחושך יתפשט על פני העולם, אז אותו אדם יכול להתגלות, אותו איש יכול להתגלות, יכול למלא את חלל העולם. הוא יכול למלא את חלל העולם בקריאות שלו, בדיבורים שלו, בכל המונה של רומי, כל המונה של רומי שהוא עצם חורבן בית המקדש. להבין, כל המונה של רומי מבטא את חורבן בית המקדש, משום שכל המונה של רומי מתאפשר מפני שירושלים במצור ובמצור. ירושלים אין לה ביטוי, דבר השם ירושלים אין לו ביטוי, אז כל המונה של רומי יש לו ביטוי, והוא מבטא את זה, הוא מדבר. עוד נקודה אחת, דבר מוזר ומשונה מאוד קורה בעולם. קוראים בעולם דברים מוזרים מאוד. מעולם לא ראינו, מעולם לא ראינו בדברים כאלה, דברים כאלה, מאורעות כאלה, מיני ציורים, דברים שמחזיקים בעולם מעמד לעשרות שנים והם נראים איתנים, חזקים. מגיע איזה רגע והדברים מתפוקעים כבועת סבון. הם פשוט עניין, הם פשוט עניין. זה עניין, זהו. סוד הדבר, וצריך להבין את זה, כן? סוד הדבר הוא פיקץ שנתיים ימים. אז מביאים חזר את הפסוק בספר יום, קץ שם לחושך, קץ שם לחושך, זמן ניתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה. כל האפלות, כל ההחשכות, כן, כל המחשכים, כולם ניתנו לעולם, אבל הם ניתנו בקצבה. קץ שם לחושך, דבר שיש לו קץ, זה דבר פשוט, שכשמגיע קיצו של דבר אז הוא איננו, הדבר לא מתפשט מעבר. קץ פירושו עד פה, עד פה תבוא, זה לא יוצא, עד פה תבוא. תבוא עד כאן ויותר אין לך אפשרות להתפשט, אתה לא יכול להתפרס יותר, אין לך שום אפשרות. זה ברור, כדי שאדם לא יכול לחיות מעבר לקיצו, ככה חושך לא יכול להחזיק מעמד מעבר לקיצו. קץ, אלו דברים שאנחנו רואים אותם בעינינו. קץ שם לחושך. התקופות האחרונות לא ראו קיצים. אני כעת לא מדבר על קיצים של גאולה, של אימא ודברים כאלה, אני לא יודע. זה אני לא יודע, בזה אין לי שום מושג. אין לי בזה מושג. אבל עצם התופעה היא תופעה של קץ. קץ שם לחושך. כי יכול יוסף, צריך היה להיות בבית האסורים שנתיים. כעבור שנתיים הגיע קץ, והוא יצא. פשוט, כן. הוא היה שם, וזה נגמר. זה נגמר, הוא איננו שם יותר. מבית הסורים יצא ממנו. זה עניינו של קץ. קץ שם לחושך. כל דבר, כל חושך וקיצור שלו, כל אפלה, והקץ שם לחושך שלו. קץ שם לחושך. זמן ניתן לעולם, כמה שנים יעשה באפלה. ומה איתם קץ שם לחושך? שכל זמן שיצר הרע בעולם, אופל וצלמוות בעולם. יכתיב אבן אופל וצלמוות. נעקר יצר הרע מן העולם, אין אופל וצלמוות בעולם. כשזה נגמר, אז הוא פשוט איננו. והדבר תלוי במערכת אחרת לגמרי. זה בכלל לא תלוי בשום דרכי טבע. כל דרכי הטבע לא תופסים פה. כל מי שיבוא היום ויגיד שהוא ידע את זה מראש, תדעו נאמנה שהוא רמאי, פשוט בדל, שקרן גם הוא. זה היו דברים בלתי נצפים, לא רק בלתי נצפים, אלא הצפייה הייתה הפוכה. אחרי התדהמה הראשונה ישנם מיני הדיוטות שמרשים לעצמם בעזות מצח, תוך זלזול גמור, כן, בקהל, להגיד שבעסק ידעו את זה מכל. קץ שם לחושך. הקץ נמצא למעלה. הקץ נמצא במערכת אחרת. איפה הקץ? מתי הקץ? איך קץ? אנחנו לא יודעים שום דבר. אין לנו מושג אפילו כלשהו. אבל יש קץ לדברים. ראינו קץ אחד, זה הדבר פשוט, כן. הדבר נראה, כן. כביכול בורא העולם הראה לנו ציור של קץ שם לחושך. הייתה איזה מין חשיכה אחת שנחרטה, נגמרה בדרך קץ, בדרך קץ. אנחנו צריכים לדעת נאמנה, גם השקר הגדול הזה, לא גם, כן. השקר הגדול הזה שהוא השקר, השקר הזה שמחזיק מעמד 2000 שנה, לא 70-80 שנה, השקר הגדול הזה גם הוא קיצו יגיע, מגיע, קרוב, אני מקווה. אבל יש לו קץ, קץ שם לחושך. וכשהוא יתפקע, אני מתכוון כמו שכתוב בתפילה, וכל הרשעה כולה כאשם תפקע, זה פשוט לא יהיה, זה פשוט לא יהיה. קץ שם לחושך. כשזה יקרה, בשבילנו פירוש הדבר שזה יהיה הקץ של כל המונה של רוב. אותו קץ של כל המונה של רומי שהוא מנסר בעולם, אותו קול שהוא אחד משלושת הקולות שהגמרא אומרת, הגמרא במסכת יומא בדף כ', אחד משלושת הקולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו, מסוף העולם ועד סופו, כל המונה של רומי, זה קול שממלא את כל חלל העולם. ברגע שיגיע קיצו של הדבר הזה, אז הדבר הזה פשוט לא יהיה, הוא איננו, הוא איננו, הוא קיצו, זהו, הוא נגמר, הוא הגיע עד פה, הוא נגמר. החושך הגדול, החושך הגדול, החושך האמיתי, החושך האמיתי התחיל אז להבין היטב. במדרש כתוב, חז"ל אומרים בכמה וכמה מקומות ובכמה אופנים, כתוב במדרש בתחילת בראשית, כתוב מאיכן נבראת האורה, האור מאיכן הוא נברא. אז כתוב את זה במדרש, ממקום בית המקדש אין נבראת האורה. הגמרא בבבא בתרא אומרת, הוא קיבה אורו של עולם, לפי כך יעשות על הוד. אמרו לו חכמים, אחרי שהוא הרג את החכמים, הרג את חכמי ישראל, מה יעשה להתכפר לו? אז כתוב, הוא קיבה אורו, נעירו של עולם, אורו של עולם, ילך להתעסק באורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. תחילת החושך, ההתחלה של החושך שהתעבה בעולם, ההתחלה של הפריסה של חושך בעולם, זה התחיל כאן, בשמח מלך בבל. כאן זה התחיל. שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. ומאז ואילך החושך מתעבה והולך, מתעבה והולך. ומה שאנחנו מתפללים זה, אנחנו פשוט מתפללים לקץ שם לחושך, שיתגלה במהרה בימינו. ירח טבת מאוד לקיתי בו ונשתנו עליי סדרי נתיבו, שררתי פשעתי יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבוא. כביכול בורא העולם אמר, כן, לים עד פה תבוא. הפירוש של עד פה תבוא פירושו קץ, זה דבר שיש לו קצרה, זה מגיע עד למקום מסוים וגבול שמת בל יעבור. זה לא מחסה יותר, זה לא מחסה יותר, זה מחסה רק עד בו את קץ ותו לא. כן, אפילו פסיעה אחת מעבר לקטר הבא לא יכול לעשות, אין לדבר קיום אלא בגזרתו יתבר. וכשמגיע קיצור הוא פשוט איננו, הוא איננו כאשן מפלט, הוא לא קיים, זה פשוט איננו. אם נסתכל אחורה, לא צפינו, לא העלינו על הדעת, אף אחד לא העלה על הדעת, וכשהגיע קץ אז פתאום, פתאום דבר קלה כאשן לעינינו. דבר קלה כאשן לעינינו. אנחנו צריכים לעמוד, להתאמץ פשוט בתפילה, להתאמץ בתפילה ולדעת, אנחנו צריכים לדעת נאמנה. בידינו הדבר, מפורש בחזה, מפורש לגמרי בחזה. הקץ של יוסף הצדיק להיות בבית האסורים מתארך בגלל שהוא השתדל בדרכי אחר, בגלל שהוא אמר לאותו אדם כי אם זכרתני איתך, הוא אמר לו פעמיים כי אם זכרתני והזכרתני, אז על כל מילה מתווספה לו שנה. נמצא אם כן שקץ מתארך, קץ מתארך וקץ יכול להתקצר, זה יכול להתקלל וזה יכול להתרחק. אנחנו במו ידינו יכולים לרחק ואנחנו במו ידינו יכולים לקרב. והדבר שמרחק והדבר שמקרב זה עד כמה שאנחנו תקועים בדרכי הטבע, בדרכים הגלויות, בדרכים הנורמליות, בדרכי הטבע הנורמליות, עד כמה שאנחנו תקועים בדבר הזה, אז הקץ מתרחק מאיתנו, כי בדרכי הטבע זה רחוק רחוק מאוד, רחוק מאוד, רחוק מאוד. כל דרכי הטבע כולם מראים את ההפך, אבל הקץ קרוב והוא יגיע. אבל מה שבידינו זה לראות, הנה ברגע שמגיע קץ הדבר פשוט איננו. אז לצפות צריך רק לקץ, לא לצפות לשום תהליך טבעי, רק לקץ בעצמו. כל מי שמצפה לקץ, אז הקץ מתקרב. כל השתדלויות אחרות, כל הליכת, כל תפיסת הדברים
במערכת אחרת טבעית, במערכות טבעיות אין קץ, שם אין קיצים, שם יש דרכי טבע. קץ שם לחושך, קץ שם לחושך, אומר לים עד פה תבוא במהרה בימינו.